המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמיינו את עצמכם עומדים בלובי של מלון. שני רובוטים מנקים את הרצפה, פתאום מתקרבים זה לזה ומתחילים לשוחח. ואתם מרגישים קצת מחוץ לתמונה. נשמע מוזר? אז זהו שלא. זה קורה, והתחושה הזו של דחייה חברתית היא לא רק לבני אדם, אלא יכולה גם לנבוע מאינטראקציות עם מכונות או רובוטים. בפרק של היום אנחנו מארחים את דוקטור הדס הראל, ראש תחום רובוטים חברתיים במעבדה לחדשנות במדיה, מילאב, באוניברסיטת רייכמן. נדבר על רובוטים שמעודדים מנהיגות אצל בני אדם, על השפעה רגשית מפתיעה של כלב רובוטי, ועל שאלות גדולות שנוגעות לעתיד, כמו מה יקרה כשנרגיש מחוברים או דחויים דווקא ממכונות, האם רובוט יכול לגרום לי לקנות משהו או דווקא לגרום לי להרגיש שייכת, ואיפה עובר הקו הזה בין טכנולוגיה שמשפרת את חיינו לכזו שמעצבת אותה מבלי שנרגיש. אז כל זאת ועוד אחרי הפתיח.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
טוב, מה שלומך היום, הדס?
בסדר גמור.
איזה כיף שבאת לפה.
תודה שהזמנתם.
לגמרי, אחרי, טוב, אתם זכיתם בהישג מאוד משמעותי, אז תכף אנחנו נדבר גם עליו. אבל אני רוצה קודם כל שאם את יכולה לספר קצת על עצמך למאזינים.
סבבה, אז לי קוראים הדס הראל. היום אני חוקרת אינטראקציית אדם-רובוט, שזה אומר שאני לא בבני אדם ולא ברובוטים, אלא ממש בחיבור ובאיך אנחנו מעצבים התנהגות של רובוטים כדי שתשפיע עלינו לטובה, וגם אנחנו חוקרים איך התנהגות של רובוטים עלולה להשפיע עלינו לרעה. אבל הרקע שלי הוא בכלל מפסיכולוגיה, עשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה כדי להגיע למקום הזה שאני אמורה להיות בו, אבל בסוף זכיתי לעשות משהו שאני ממש אוהבת.
אז איך באמת מצאת את עצמך בתחום הזה, ספציפית?
אוקיי, שאלה טובה. אז כשניסיתי להבין מה אני רוצה ללמוד אחרי הצבא, ממש התלבטתי ולמדתי בתיכון, לא יודעת, פיזיקה, מחשבים, והלכתי ללמוד הנדסה, למדתי שנה וחצי הנדסת מכונות, ובשביל להבין שזה ממש לא בשבילי, עשיתי שיפט גדול לפסיכולוגיה, ושם מצאתי את הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ופסיכולוגיה חברתית, שזה פחות לעסוק בבעיות של בני אדם, ויותר להכיר ולהבין בני אדם ותהליכים. ועשיתי דוקטורט ופוסט-דוקטורט, עשיתי פה ברייכמן אפילו, ותמיד הרגשתי שאני מאוד מתעניינת בכל מה שקשור לתחום הפסיכולוגיה, אבל שזה כמעט מה שאני אמורה לעשות, אבל לא בדיוק מה שאני אמורה לעשות, וזה היה ליד. ובמסגרת הפוסט-דוקטורט שעשיתי פה אצל דוקטור דניאל לוי, פרופסור דניאל לוי, בפסיכולוגיה, הוא הכיר לי את פרופסור אורן צוקרמן, מעבדה לחדשנות במדיה, ואז נכנסתי למעבדה והרגשתי שהגעתי הביתה. ממש גיליתי עולם שלם שלא הכרתי אותו לפני כן, של אינטראקציית אדם-טכנולוגיה, שזה אומר יש בני אדם, יש טכנולוגיה, ואנחנו ממש רוצים להבין את החיבור הזה בין שניהם. ופשוט התאהבתי בעולם הזה, וזהו, נכנסתי למעבדה ולא הסכמתי לצאת.
והיום זה גם רלוונטי יותר מתמיד, אפשר להגיד.
נכון, מהפכת ה-AI בדיוק, כן. שהולכת להשתלט לנו פה על כל החיים, כבר משתלטת אותנו על כל החיים, והיא הולכת לשנות אותנו בתור בני אדם, ואני מסכימה לגמרי, שזה הזמן לחקור את הדברים האלה.
זהו, ממש, יצא לך, יצא לך ממש טוב. מתי הבנת לראשונה שרובוטים באמת יכולים להשפיע על התנהגות של בני אדם?
אוקיי, אז כשהגעתי למעבדה, בעצם היה שם פרויקט עצום של איך אנחנו יכולים לעצב ולבנות רובוט שיכול לעזור לבדידות בזקנה, שאפשר לדבר אם זה חיובי או שלילי, אבל מרגע שראיתי רובוטים עובדים במעבדה, והרובוטים שיש לנו במעבדה הם כולם רובוטים הם נאנו-הומנואיד, זה לא נראים כמו משהו אנושי, הם לחלוטין מכונות, אבל ברגע שזה מתחיל לזוז ובאופן עצמאי, ומיד נוצרת איזושהי תחושה של המכונה, יש רצון משל עצמה, קורה איזה קסם מטורף שעד היום אני לא מצליחה להסביר אותו כמו שצריך, וזה פשוט נהיה יצור, והמכונה הזאת, שהיא נראית מכונה, ורואים את המנועים שלה מול העיניים, היא הופכת להיות איזשהו יצור, ובשנייה הזאת אמרתי, אוקיי, קורה פה משהו סופר מיוחד, אני לא יכולה להימנע מלהסתכל על זה בתור יצור, זה מפסיק להיות מכונה.
למרות שאת יודעת בתכלס.
מה זה יודעת? את רואה את המכונה, היא מכונה, את לא מתבלבלת ואומרת, זה בן אדם, זה מכונה, אבל היא מכונה שהיא יצור, וזה הופך להיות משהו כל כך חשוב ומשמעותי, ולאט לאט עם המחקרים במעבדה הראינו שאפשר לעשות עם ממש מעט תנועה של מכונה, לייצר תחושות מאוד מאוד עוצמתיות אצל בני אדם.
אז אמרת non-humanoids, ואני רוצה לשאול אותך גם, כאילו, מבחינת המינוח, כאילו, מה בדיוק זה אומר, וגם, כאילו, אמרת שזה רובוט שיש לו קצת תנועה, אז נגיד, מה ההבדל בין הרובוטים שלכם לבין, נגיד, לא יודע, טוסטר, כאילו, שהוא, נגיד, קופץ, אבל הוא לא, כאילו, הוא לא מעורר בנו רגשות.
אוקיי, שאלות מעולות, אוקיי? שאין לי ממש תשובות טובות עליהן, אפילו עד כדי כך אני אגיד. נתחיל בזה שהם... לרוב כשאנחנו אומרים לנו רובוט, אז יש לנו סייפיי, מדע בדיוני יושב לנו בראש, ושם אנחנו אומרים, טרמינטור מגיע, וכן, והוא יראה כמו בן אדם, והרבה מאוד מהתעשייה היום הולכת למקומות האלה. זה מאוד 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 בעייתי, רובוטים שנראים כמו בני אדם, כי אנחנו מיד מזהים את החיקוי, ואפילו רובוט שהוא ממש, משהו בתנועה שלו, עבדו נורא נורא קשה, וייצרו משהו, איזושהי תנועה מאוד מאוד שנראית אנושית, משהו אצלנו בפנים, בתוך הראש, צועק, לא, לא, לא טוב. ולכן, ההתעקשות הזאת על לייצר רובוט שנראה כמו בן אדם, היא התעקשות מאוד מאוד שגויה בעיניי.
מעניין.
אולי יום אחד נצליח לייצר רובוטים שהם ממש נראים כמו בני אדם, אבל כל עוד אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה, זה מיד יוצר תחושה של מלאכותיות, משהו שהוא כמו בובה, משהו שהוא... כשאנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה עם רובוטים שלא נראים כמו בני אדם. אבל איפה עובר הגבול? מתי זה יומנויד ומתי זה לא יומנויד? אני באמת לא יודעת להגיד, זאת שאלה ממש מעולה. אם שמתי לו רק עיניים, זה וולי מהסרט. הוא יומנויד, הוא לא יומנויד, לא יודעת, יש שם איזשהו טווח. אני תמיד אשתדל להיות בקצה של הטווח, ולעשות משהו שהוא לא מנסה להיות משהו שהוא לא. אלא הוא משהו חדש, הוא יצור חדש.
זאת אומרת, כאילו בתנועות של הרובוט, ואם אני שמה לו עיניים, או אם אני שמה לו חיוך, אז כאילו יש לזה השפעה גדולה מאוד עלינו,
אבל כן, השאלה היא תהיה רק אם זה השפעה חיובית או שלילית.
כן.
אני אקח את זה, אני אביא את התמונה רגע, את הדוגמה הכי טובה שיש לי בראש. הרובוט הכי מוצלח בעולם היום זה איי רובוט. ויש לנו, נכון, רומבה, יש לנו אותו, מסתובב לנו בבית, ואנחנו מיד עושים איתו אינטראקציה חברתית, נותנים לו שמות, נכון, שהוא, זה אצלי מישהו שיר דלת פתוחה, אני אומרת שהוא יצא לחופש בדשא, אנחנו מיד עושים לו האנשה, ואין לו עיניים, אין לו חיוך, ואפילו לא עיצבו את התנועה שלו להיות תנועה של מייצרת איזושהי אינטראקציה חברתית, ואנחנו עושים את זה באופן אוטומטי, לא יכולים להימנע מזה, זה טבע האדם.
טוב, זה האמת שזה ממש ממש מעניין, כאילו לא יצא לי לחשוב על זה לפני זה, וזה כאילו שאתה אומרת את זה ממש נכון. אני רוצה לשאול אותך, על הכנס שעכשיו חזרתם ממנו, אתם זכיתם שם בפרס לבסט פייפר, ואני רוצה לשאול גם איזה מחקר זה היה, מה עשיתם, וגם על חוויית הכנס, איך היה שם.
אוקיי, אז קודם כל נגיד שבעולמות שלנו, הפרסומים הכי חשובים הם בכנסים, זה ממש מה שנקרא peer review, זה עובר כל מאמר שנשלח, עובר תהליך שלם, אפילו יותר משמעותי ממה שקורה כששולחים מאמרים לז'ורנלים. זה כנס שמתקיים פעם בשנה, אחוזי הקבלה עליו מאוד נמוכים, סביב 20% קבלה, ואנחנו תמיד מנסים להיכנס, והשנה הייתה לנו ממש הצלחה גדולה, עם 3 מאמרים שנכנסו. כל המאמרים הם עם סטודנטים שלנו במעבדה, סטודנטים לתזה, ובמהלך הכנס אנחנו נחשפים לכל מה שעושה הקהילה של אינטראקציית דם רובוט בעולם, בתחום שלנו ומה הדברים הכי חדשניים, וחוץ מזה, יש מספר מאוד מצומצם של מאמרים שזוכים במאמרים, שזוכים להיות best papers. תהליך מאוד ארוך, שיש בו ועדה שלמה, וגם רואים איך מציגים וכולי. ומאמר שהוביל אצלנו דוקטורנט במעבדה, ליאור קורסנטי, והציג אותו מדהים בכנס, זכה בפרס. וזה היה מאמר מאוד מעניין מהמקום הזה, שבעצם לקחנו רובוט ונתנו לו לנהל תהליך חברתי, שבני אדם לא יכולים לנהל. זה אולי הדבר הכי מיוחד בו. בעצם הראינו שמעבר להרים משקלים כבדים, או לעשות כל מיני דברים שהם פיזיים, שבני אדם פחות יכולים לעשות, רובוטים גם יכולים לנהל תהליכים חברתיים, שכשבני אדם עושים אותם, הם לא יעבדו כמו שצריך. במקרה הספציפי הזה, הלכנו על מנהיגות. אז אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו מנסים לעודד מנהיגות, מה אנחנו עושים? לוקחים קבוצה, שמים בה מנהיג. אוקיי? יש לנו בצבא, יש מפקד. בספורט, יש את הקפטן של הקבוצה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל זה מה שנקרא מנהיגות שהיא מנהיגות חיצונית. היא חיצונית כי יש מישהו מבחוץ שקובע מי המנהיג, אחלה, אבל יש לזה הרבה מאוד השלכות, כי זה מישהו חיצוני, הוא לא צמח מתוך הקבוצה וכולי, ולכן הרבה פעמים זה נתקל בהתנגדות. והמנהיגות שאנחנו הכי אוהבים, שהכי מוצלחת, היא מנהיגות שצומחת מתוך הקבוצה, אבל אז אנחנו לא יכולים לעודד אותה מבחוץ, כי היא בעצם צומחת מתוך זה שיש אוסף של אנשים בתוך הקבוצה, שהם מחבבים, מעדיפים את אחד מחברי הקבוצה, והם נותנים לו להיות המנהיג. הם בוחרים בו באופן לא פורמלי להיות המנהיג, וזאת המנהיגות הטובה ביותר שיכולה להיות. אבל אנחנו בתור בני אדם לא יכולים לעודד כזה דבר, כי זה צריך לצמוח מתוך הקבוצה. אז לצורך העניין, לקחנו רובוט, הכנסנו אותו להיות חבר בקבוצה, ואז הרובוט הזה הראה העדפה לאחד מהאנשים, ובאותה שנייה אותו בן אדם הפך להיות המנהיג של הקבוצה, כי הרובוט היה חלק מהקבוצה, והוא הראה העדפה לאדם הזה.
איך נגיד, איך הוא הראה העדפה לבן אדם?
אז זה עוד דבר ממש מעניין, אנחנו רואים הרבה פעמים שהמפגש הראשון, זה קורה לנו גם בתור בן אדם, שפעם ראשונה אנחנו נפגשים, אז יש משמעות אדירה לכמה שניות הראשונות האלה, להיכרות הראשונית.
אין שני לרושם ראשוני.
בדיוק, משהו ברושם הראשוני, ובאופן שבו אנחנו מתנהלים בהתחלה, יש לנו מחקרים אחרים שמראים שהאופן שבו אובייקט רובוט יתנהג אלינו, ואנחנו נתנהג אליו בהתחלה, ישפיע על כל האינטראקציה שלנו איתם אחר כך. אז מה שעשינו זה פשוט לקחנו אנשים, וכשהרובוט הצטרף לקבוצה, הוא פשוט אמר שלום או לשניהם, או לאחד מהם, והוא נעמד או ליד אחד מהם, או ממש ביניהם. אז כשהוא נעמד ליד אחד מהם, ואמר לאותו בן אדם שלום, באותו רגע הוא הראה העדפה ברורה מאוד לאותו בן אדם, ובשנייה הזאת, בתוך המפגש הראשוני, אותו בן אדם הפך להיות בן אדם שמנהיג את הצוות. לעומת זאת, כשהרובוט אמר שלום לשניהם ונעמד ביניהם, נהייתה איזה מין מנהיגות משותפת, איזה מין שיתוף פעולה בין כולם, ואף אחד לא צמח בתור מנהיג, שיכול להיות שזה משהו שהוא גם חשוב ומתאים לסיטואציות שונות שאנחנו רוצים עבודת צוות מסוג אחר.
מה את חושבת שגרם למחקר שלכם לבלוט מעל מחקרים אחרים בתהליך ההגשה?
אני חושבת שהיו הרבה מאוד עבודות מאוד מעניינות ומאוד טובות. אני חושבת שבאמת מה שהיה מאוד חזק במחקר, שני דברים. אחד, זה שאנחנו מראים באמת משהו שבני אדם לא יכולים לעשות. הרבה פעמים אנחנו רוצים להחליף בן אדם עם רובוט, ויש לזה השלכות חיוביות, אבל גם השלכות שליליות, גם מסוג הדברים שהם מפחידים אותנו. הרבה מחקרים עוסקים באיך אנחנו משלבים רובוט בכל מיני קבוצות בצורה טובה ביותר, אבל כאן הראינו, תפסנו איזה משהו אחר וקצת יותר חדש ממה שעושים בדרך כלל, והראינו שהרובוט יכול ממש לייצר תהליך שבני אדם לא יכולים לייצר, ואני חושבת שזה מה שבלט. והדבר השני זה שבאמת ליאור הציג את זה כל כך יפה, ויחד עם כל ההצגה שלו והמצגת שלו, שגם תרם לה אנדרי גרישקו, שהוא מעצב של המעבדה, הכל ביחד שם עבד נורא 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 טוב, וחוץ מזה גם מזל לא מזיק.
אבל זה תוצאות שהפתיעו אתכם? מה שקיבלתם?
זה לא, זה היה הניבוי שלנו, אבל אני חושבת שההברקה האמיתית הייתה ברעיון הראשוני של אליאור, שאמר בואי ניקח רובוט וניתן לו להעדיף בן אדם אחד בתוך עבודת צוות ונראה מה קורה שם. וזה באמת איזה מין כזה דינג שאף אחד לא חשב עליו קודם.
אז האמת שזה, כאילו זה ממש ממש מעניין, ואנחנו רואים גם דרך מה שאתם אמרתם, שיש השפעה לרובוטים על התנהגות של בני אדם. השאלה, האם ההשפעה הזאת יכולה להפוך למניפולציה באיזשהו מקום?
אני חושבת שכבר מה שאנחנו מראים זה מניפולציה. פשוט אנחנו נרצה להשתמש בה באופן חיובי, ואולי בניגוד למצבים אחרים שפשוט היינו שמים מדיג פורמלי, אז זה לא איזה מניפולציה מאוד מורכבת. אבל אנחנו בקלות יכולים להשתמש ברובוטים בשביל לייצר מניפולציות מאוד קיצוניות.
עכשיו, מה למשל?
אני אגיד יותר מזה, שהרבה פעמים במעבדה אנחנו, יש לנו את הזכות וגם לפי דעתי את החובה להראות איפה אובייקטים רובוטיים או רובוטים בכלל יכולים להשפיע עלינו לרעה. לי זה משמעותי להראות את זה כדי שאנשים לא יעשו את זה בטעות, אבל בוודאי שאנשים יכולים גם לקחת את המידע שאנחנו מוציאים ובקלות להשתמש בו בתור מניפולציה. אני אקח דוגמה. אז יש לנו מחקר במעבדה שמראה שאנחנו יכולים מאוד בקלות לייצר חוויה של דחייה חברתית על ידי אובייקטים רובוטיים הכי פשוטים בעולם, הכי נראים כמו מכונה. מה אנחנו עושים? עושים מין משחק בכדור כזה. יש לך שני אובייקטים רובוטיים, אחד נראה כמו המנורה של פיקסאר, אחד זה ממש עיגול של מסתובב על עיגול, ואנחנו עושים איזה משחק מסירות כדור, ומאוד מהר שני הרובוטים הפשוטים האלה מתחילים למסור אחד לשני, ולא מסרים לנבדק שלנו שהוא בן אדם. בגלל שאנחנו כל אינטראקציה עם רובוטים הופכת להיות אינטראקציה חברתית, ובגלל שבתור בני אדם אנחנו כל כך רגישים לדחייה חברתית, מיד נוצרת חוויה מאוד לא נעימה, ובן אדם מרגיש שהרובוטים לא משתפים אותו, זה מטורף. דברים שאנשים אומרים. לא, שיתפו אותי, לא הייתי רובוט, ולכן אני לא בקבוצה שלהם, התעלמו ממני, ומתחילים לעשות כל מיני, זה לנסות לעשות תנועות כדי שהרובוטים יסרו להם, שום דבר לא עוזר, ואנחנו ממש מראים שזה משפיע על כל מיני קונסטרקטים פסיכולוגיים, כמו תחושת שייכות, אוקיי? ואחרי שראינו את הדבר הזה, אמרנו, רגע, אם אנחנו מפחיתים אצל אנשים תחושת שייכות, יכול להיות שאחר כך הם יהיו מוכנים לעשות הרבה דברים כדי להגדיל ולפצות. ובמחקר המשך למחקר הזה, נתנו לאנשים לחוות את החוויה השלילית הזאת. ואחרי זה עשינו להם אינטראקציה רק עם בן אדם, אבל הבן אדם ביקש מהם לעשות כל מיני דברים שמטרידים, כמו למלא שאלון של 100 שאלות בהתנדבות וכו'. ואנחנו רואים שזה משפיע בצורה כל כך קיצונית, בגלל שאני עכשיו חוויתי דחייה חברתית מאובייקטים רובוטים הכי פשוטים בעולם. אני עכשיו מוכן לעשות המון דברים מול בני אדם. הרובוטים כבר לא שם, עברתי לסיטואציה אחרת, ואני באותו רגע מוכן לעשות הכל כדי שיקבלו אותי בחזרה. עכשיו, דמייני את הסיטואציה הבאה, בית חכם. כל האובייקטים שלי הופכים להיות אובייקטים רובוטים, לשם אנחנו הולכים, הם יהיו מגניבים, הם יעשו כל מיני דברים, הם גם ידברו אחד עם השני כדי שלי יהיה יותר נוח. הווילונות יסגרו, הטלוויזיה תדלק, יקרה שם משהו שלם בתוך הבית, שאני לא חלק ממנו, התעשייה הולכת למקומות המאוד בעייתיים האלה, של טכנולוגיות שמדברות אחת עם השנייה, משאירות הבן אדם out of the loop, מחוץ לאירוע, ואני ארגיש דחייה חברתית עצומה אצלי בבית, ואני יוצאת מהבית, וכל בן אדם שאני פוגשת עכשיו יכול לגרום לי לעשות כל מיני דברים, שממש לא התכוונתי לעשות קודם.
זה מטורף, כמה קל להשפיע עלינו.
בספק, אנחנו יצורים חברתיים, ואם מי שמעצב טכנולוגיה מבין את זה, אפשר לעשות המון דברים, לטובה ולרע.
זה כמו שיש את הסרטונים האלה, שמבקשים מצ'אט אחד לדבר עם צ'אט אחר, ואז הם עוברים לשפה אחרת, שאי אפשר כאילו להבין אותה. ואז זה כזה, אני ראיתי את הסרטון הזה, וזה גורם לי להרגיש כאילו לא בנוח.
ממש, כן. כאילו, אני לא יודעת מה קורה שם. לא משנה שזה
פעם ככה. לא יודעת מה הם אומרים.
פעם ככה היה נשמע מודן, אנחנו זקנים שבינינו מכירים כבר את השפה הזאת, היא ממש טוב, אבל יש משהו בתחושה הזאת, שקורה משהו מסביבי, ואני לא שותף אליו, שמיד משפיע עליי. ואנחנו חייבים להבין את זה כשאנחנו מעצבים טכנולוגיה, במיוחד אם אנחנו רוצים לעשות טכנולוגיה for good.
אז מה אנחנו יכולים לעשות באמת כדי למנוע משהו כזה?
פשוט להשאיר את ה-human in the loop, אוקיי? זה כל כך פשוט. אני אתן לך סתם דוגמה, אוקיי? הכי פשוטה שאני לא מבינה למה לא עושים אותה, מציעה את הרעיון הזה מלא זמן. רומבה, אי-רובוט, מגיעה הביתה, את מגיעה הביתה, הוא מזהה שאת מגיעה הביתה, לא כזה מסובך לעשות כזה דבר. כשבן אדם מגיע הביתה, הרומבה יוצא מהעמדה שלו, וכל מה שהוא עושה זה מגיע לבן אדם, ועושה איזה סיבוב סביב עצמו, וחוזר לעמדה שלו, וזהו, והתחושה הזאת היא, תחשבי על ילד שחוזר הביתה וההורים שלו לא נמצאים, אדם מבוגר שחי לבד, יש מישהו ששמח, משהו, ששמח שחזרת הביתה, וזה כל כך קטן וכל כך קל, והרומבה כבר שם, הוא כבר בבתים שלנו, הוא כבר חלק מההווי של הבית שלנו, ואם אנחנו נוסיף לו עוד כמה פונקציות ממש ממש קטנות, אנחנו יכולים לשפר חיים של אנשים בצורה כל כך משמעותית. כל מה שאנחנו צריכים זה שמישהו יתייחס אלינו.
כמו כלב שמקשקש בזנב, שזה חוזר הביתה.
מישהו פשוט שמח מהקיום שלנו, זה הכל.
אז עד כמה את חושבת שיש כבר השפעות כאלה סביבנו?
אני חושבת שאנחנו הולכים לראות את זה יותר ויותר ויותר. אני חושבת שתעשיית הרובוטיקה, גם בארץ וגם בעולם, עדיין רובה מורכבת ממהנדסים, שרוצים לעשות טכנולוגיה נורא נורא מסובכת ומשוכללת. ולא מבינים שלפעמים עם ממש מעט אפשר לעשות ממש הרבה, וגם שוכחים שבצד השני של הרובוט יש בני אדם. לפני כמה שנים דיברתי עם מישהו מתעשיית הרובוטיקה, מישהו מאוד מאוד תותח על מתעשיית הרובוטיקה הישראלית, והוא אמר לי, לא יודע, אני הפסקתי לעשות רובוטים שמתקשרים עם אנשים, אי אפשר לעשות את זה.
וואו.
אמרתי, אולי אפשר להבין אנשים ולקחת אותם בחשבון, כשאנחנו מעצבים רובוטים עבור בני אדם. ואז אנחנו לא נעשה רובוט שהוא יומנויד, שהראש לא מסתובב ל-180 מעלות, שזה נראית כאילו משברת לא מפרקת. אנחנו לא נעשה רובוט שהוא פורק את היד שלו מהמקום כדי להרים דברים מהרצפה, אלא נעשה אי-רובוט עם זרוע רובוטית עליו, שזה דברים שכבר, עוד פעם, אנחנו בעולם ה-HRI חושבים עליהם, HRI, יומן רובוטים, רק שאנחנו חושבים עליהם כבר מלא שנים. היום אנחנו מתחילים לראות אותם קורים ממש בתעשייה. נשתחרר קצת מה-humanoid robots, ונתחיל לעשות אובייקטים רובוטים שיש להם גם יכולות חברתיות וגם יכולות פונקציונליות, וזה קצת, אני משווה את זה תמיד למהפכת ה-UX, UI, בהתחלה היו עושים מסכים, אפליקציות, שבו מתכנתים, תותחי על, עושים דברים מאוד חשובים, שוכחים שיש בן אדם בצד השני, אף אחד לא נוח לו, עושים אפליקציות שאנשים לא מסוגלים להשתמש בהם, ולאט לאט היום מבינים שאנחנו צריכים פסיכולוגיה, וצריכים הבנה של תפיסה, וצריכים עיצוב, כדי לעשות מסכים שאנשים ירצו להשתמש בהם, לאט לאט זה יגיע גם לטכנולוגיות פיזיות.
ואם נחזור רגע למחקר שעשיתם עם הכדור, במצבים שבאמת שיתפו את הבן אדם, וכאילו מסרו לו את הכדור, היה אפשר לראות תחושה טובה רגשית לאורך זמן? הצלחתם?
אז קודם כל, לאורך זמן זה יותר מורכב. אני כן יכולה להגיד שיצרנו, זה שיפר משמעותית יחסית למצב שלא קיבל את הכדור, אבל כן משהו מעניין שראינו, שזה מראה לנו שלא תמיד דברים שעובדים עם בני אדם עובדים עם רובוטים, זה יצרנו גם תנאי של over-inclusion, זאת אומרת שהרובוטים כל הזמן מסרו לבן אדם, פחות התמסרו אחד עם השני, וציפינו שם שזה יגביר את התחושה של הבן אדם, בן אדם ירגיש יותר טוב, יותר מוביל, יותר זה, זה לא קרה. וכשדיברנו קצת עם אנשים, ההבנה שלנו הייתה שכשאתה מצפה שטכנולוגיה תהיה שם בשבילך, ולכן הטכנולוגיה לא יכולה לגרום לך להרגיש מחוזק יותר ממה שהיית בבסיס שלך, מה שבני אדם כן, כן יכולים לעשות.
זה כאילו נופל הסטריאוטיפ של, כן, של הטכנולוגיה.
נכון, בדיוק. כשהיא אמורה להיות שם בשבילי, וכאילו ברור שהרובוטים ימסרו אליי, כן.
זו מטרתה.
בדיוק, זאת המטרה שלהם, אני הבן אדם בסיטואציה.
זאת אומרת, כאילו באיזשהו מקום, אם מסתכלים על שני המחקרים, אז כאילו, אם זה שני רובוטים והוא מעדיף את הבן אדם, אז כאילו זה הגיוני לי, אבל אם זה שני בני אדם, וזה כאילו, והרובוט מעדיף את הבן אדם על פני בן אדם אחר, אז אני מרגישה את ההשפעה.
בדיוק, נכון. ויש אוסף של מחקרים שאנחנו עושים עכשיו, שמדברים קצת על סיטואציות באמת קצת יותר מורכבות, שיש יותר מבן אדם אחד. או יותר מרובוט אחד, ואנחנו רואים איך הדינמיקות האלה משתנות. אנחנו מאוד רגישים להעדפה, שמעדיפים מישהו על פנינו, גם כן מסוג המקומות החברתיים האלה, שהם סופר 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 משמעותיים אצלנו, ולכן קל מאוד להתערב בהם. צריך לשים לב.
אז מה אתם באמת בודקים עכשיו? כאילו איזה מחקרים אתם עושים?
יש לנו עכשיו אוסף של מחקרים, דוגמה לשני מחקרים ששלחנו עכשיו לאחרונה, ואנחנו מחזיקים אצבעות חזק חזק שהתקבלו בכנס אחר. אחד עוסק בגובה של רובוט, אובייקט רובוטי שנראה כמו מין שולחן משרדי, מי שמוביל את זה זה מסטרדן שלנו, מייקל פאבר, וממש בנינו פלטפורמה שאתה יכול לשנות את הגובה שלה בלי לשנות שום דבר אחר. ורצינו לראות גם כן אם אנשים יענו לעשות כל מיני דברים בהתנדבות כפונקציה של הגובה של הרובוט, כי אנחנו יודעים שאנשים גבוהים יש להם השפעה בדרך כלל יותר חזקה, יש להם
באמת?
יותר תחושה, אצל בני אדם זה דבר ידוע, בן אדם יותר גבוה מיד מייצר איזושהי תחושה יותר עמוקה של כוח ועוצמה, ואנשים נוטים להיענות יותר לבקשות של אנשים גבוהים. ציפינו לראות אם אפשר לראות משהו דומה עם רובוטים, וקיבלנו בדיוק את הדבר ההפוך. כשהרובוט היה יותר גבוה, אנשים פחות נטו להיענות לו.
איך זה יכול להיות?
ואז בדיוק, אז בגלל זה, דרך אגב, הערה כללית לשיטות מחקר, סליחה, בכל זאת אני מזה.
אין בעיה.
עושה הרבה מחקר. אנחנו חייבים לעשות mixed methods, ולבדוק גם עם שאלונים וגם עם דברים התנהגותיים, אבל גם לדבר עם בני אדם, ומחקר, החלק האיכותני של המחקר פה הוא חשוב, אנחנו תמיד מחברים אותם. אחרת באמת לא הייתי יודעת מה קרה שם, ואנחנו דיברנו בסוף כל ניסוי כזה, אנחנו מדברים עם הנבדקים, והם פשוט דיברו על זה שהרובוט הקטן היה יותר חמוד. אז הגובה של הרובוט, והם היו בישיבה, הוא תמיד היה גבוה מהם, לא כל כך השפיע עליהם. יותר השפיע העובדה שהרובוט הקטן יותר, היה לו איזה מין חמידות, וזה מה שגייס אותם, וזה מראה שכשיש לי אובייקט רובוטי, זה עדיין יש לו השפעה חברתית, כן? אבל היא שונה מזאת שאנחנו רואים אצל בני אדם.
כאילו אולי אנחנו צריכים להרגיש יותר כזה נעלים מהם באיזשהו מקום?
זה כאילו אנחנו
מטפלים בהם?
יותר, יותר טיפולי, יותר ידידותי, כאילו בא לי לעזור לך כי אתה חמוד, ולא, אל תעשה לי על הוואנטות עכשיו עם הגובה שלך, כאילו, בדיוק. זה קצת דומה למה שדיברנו קודם עם הציפייה שהרובוט יהיה שם בשבילי, ולא אני יהיה שם בשביל הרובוט.
וגם עם הלחקות אולי אלמנטים אנושיים, כאילו כמו גובה.
נכון, בדיוק. שזה דומה, אבל שונה. זה כאילו עדיין, זה מעניין כי הפונקציה הזאת של גובה היא עדיין משפיעה, יש לה עדיין השפעה חברתית, אבל היא פשוט שונה לחלוטין.
מעניין. וגם מקודם, כאילו זרקת איזה הערה על בדידות בקשישים, כאילו על שימוש ברובוטים בשביל לעזור לפתור את זה, ועכשיו אמרנו שיש איזשהו אפקט טיפולי של הבן אדם ברובוט, איך זה נגיד יכול להיות משהו כאילו שפותר את הבעיה הזו שהיא די חמורה בעידן המודרני?
בגיל שלישי, אז זה טיפה יותר מורכב מזה. אני אגיד שיש היום הרבה מאוד ניסיונות בעיקר כי אנשים בוגרים יש להם כסף, צריך להגיד את זה רגע ברור, אנחנו נגועים במלא סטריאוטיפים, אבל היום אוכלוסייה מאוד מאוד עשירה עם יכולות, ואחת הבעיות המרכזיות היא בדידות. הרבה מאוד ניסיונות לייצר כל מיני יצורים שהבן אדם מבוגר טפל בהם, כלב רובוט, כלב ים רובוטי, דובי רובוטי, מאוד בעייתי. מאוד בעייתי, כי זה בסוף לקחת בן אדם מבוגר, שהוא, הקוגניציה שלו סבבה, הוא פשוט קשה לו כי הוא לבד, כי הוא גר עם מישהו עד לא מזמן, והמישהו הזה כבר לא נמצא, ופתאום בבת אחת הבית שלו ריק. זה גם דבר ש... כשאתה אומר בדידות, זה כל כך הרבה דברים. עשינו, המחקר שלנו התחיל בראיונות עם אנשים מבוגרים, בשביל להבין למה הם מתכוונים שהם אומרים בדידות. אתה לוקח את הבן אדם הזה, ואתה נותן לו בובה שהיית נותן לילד בן 5. וזה מאוד משפיל ומעליב, ואנשים לא מוכנים בכלל לשמוע על הדבר הזה. ולכן, כשאנחנו התחלנו את התהליך הזה, וניסינו להבין לעומק מה האנשים האלה רוצים, הבנו שהם בשום פנים ואופן לא יכניסו הביתה חבר מלאכותי. זה לא יקרה. ואז אמרנו, אוקיי, אם, מה כן הייתם רוצים? אז הם אומרים, אני רוצה לשמור על הקוגניציה, זה אחד הדברים הכי חשובים להם. ואז אמרנו, אוקיי, אם נעשה משחק קוגניטיבי, אבל שגם יש לו יכולות חברתיות, הוא גם שם לב, שאתה נכנס הביתה, הוא אומר שלום, הוא זה, כאילו זה, זה, אמרו סבבה.
זה מתקבל.
זה מתקבל, בדיוק. ואז בעצם בנינו משחק קוגניטיבי, רובוטי, שהוא, אתה גם משחק, כזה, מין משחק כזה של, עשינו את זה לפני כמה שנים, ואז כולם שיחקו באפליקציות האלה של להרכיב מילים ממלא אותיות. אז זה משחק קשה, זה לא שבצנה שאתה עושה עם הנכד שלך. זה משחק שאתה יכול, אנחנו אומרים להם, 4 אותיות, אתה יכול להרכיב 40 מילים, נותנים כל מיני זה. בנינו אובייקט פיזי שממש אתה משחק בו, אבל האובייקט הפיזי הזה, שגם הוא שמח איתך כשאתה מצליח, והוא מסמן לך כשאתה טועה, הוא גם יודע לזוז באופן שגורם לך להרגיש שהוא שם לב, שהוא פונה אליך, הוא יודע לשמוח, הוא יודע להביע שמחה כשאתה מגיע הביתה, הוא יכול לצפות לך בכדורגל, לצפות, כן? זה אובייקט רובוטי, אין לו עיניים, אבל כאילו קשוב לטלוויזיה, ואז שיש גול בכדורגל, הוא שמח איתך בדיוק. אבל זה נראה אלגנטי, זה נראה כמו משחק שולחני, יש לזה פונקציה קוגניטיבית, ורק אחרי זה אתה יכול להכניס את הפונקציה החברתית.
כאילו זה לא מעולץ.
זה לא מעולץ, וזה לא חבר. אתה לא מביא להם חבר מלאכותי. כן, בדיוק.
אז זהו, זה נשמע פתרון ממש טוב. ואת אמרת מקודם גם שיש איזה אולי, אמרת, אפשר לחשוב על זה לטוב ולרע. אז למה הדבר כזה יכול להיות לרע?
תראה, כשאת אומרת, נגיד הרבה בעולמות הפסיכולוגיה וכו', שאת לוקחת חבר מלאכותי ונותנת אותו לבן אדם מבוגר, אז ישר אנשים... זה מקריפ אותם, ואומרים, מה פתאום? עכשיו יהיה רובוט שיהיה שם עם סבתא שלי וכו'. אז אני אגיד שני דברים. אחד, בעולם שבו משווים את ההשלכות של בדידות בגיל השלישי לעישון של 15 סיגריות ביום,
וואו.
אני לא חושבת שצריך להתנגד למשהו שיכול לעזור, במיוחד אם המשהו הזה באמת יכול לייצר איזושהי תחושה בסיסית שיש מישהו איתי. אולי למנוע את זה, זה הדבר האתי הבעייתי. כמו, לא יודע, גם לתת מורפיום לפני ניתוח זה מלאכותי. אז אנחנו לא מונעים את זה. השלכות נפשיות של בדידות הן מאוד מאוד מורכבות וקשות, ולכן צריך מאוד להיזהר. עם זאת, אני כן אגיד, יש בעולמות שלנו הרבה מחקר על העובדה שהרבה פעמים הרבה יותר קל להיות באינטראקציה עם רובוט מאשר עם בני אדם. כי הרובוט הוא נותן לי unconditional love, והוא תמיד יהיה שם בשבילי, והדברים שהרובוט יכול ומסוגל לעשות עבורי, אף בן אדם לא יכול, וזה מייצר ציפיות בעייתיות, ואז זה יכול לגרום לי לרצות להיות יותר עם הרובוט. אז זה כבר עניין ערכי. הרובוטים שלנו לא מדברים, למרות שהיום אתה יכול לקחת צ'אט או LLMs, לא משנה, להכניס שיח מאוד עמוק עם רובוט. אנחנו נמנעים מהדבר הזה, מהסיבה המרכזית שאנחנו רוצים שהרובוט ייתן איזושהי תחושה שיש איתי מישהו, אבל הוא לא יחליף אינטראקציה אנושית. והוא לא יוביל למקומות האלה שבהם אני עדיף להיות עם הרובוט מאשר עם בני אדם, אלא ייתן לי איזושהי קרקע בטוחה, תחושה שאני לא לבד בעולם, שתעזור לי לצאת החוצה ולפגוש עוד אנשים. אז יש פה איזה מין בלנס עדין, שאנחנו צריכים להקפיד עליו ולשים לב אליו.
אז כאילו זה שאת אומרת את זה, זה מדהים, אבל נגיד אם אני מסתכלת על מקומות כמו יפן, שביפן יש להם שם, אז הם לא בגיל השלישי, כאילו הם יכולים להיות, אבל רואים שם ממש תופעה של אנשים צעירים, שבוחרים לאמץ כלבי רובוט, או להשתמש בבובות, אפילו לא רובוטיות, ולהלביש אותם ולקחת אותם לכל מקום, כי באמת שם יש להם לפעמים בדידות מאוד מאוד גדולה, וזה כאילו ככה התרבות שלהם, הרבה פעמים, אז כאילו... אז זה כאילו ממש ההפך ממה שאת אומרת.
נכון, אני אגיד שאת צודקת לגמרי. אני מסתכלת על זה לגמרי מתוך העיניים של התרבות שלנו, ואנחנו הרבה פעמים עושים שיפוט למה נכון ומה לא נכון מתוך העיניים שלנו. יכול להיות שהיפנים צודקים, אני לא יודעת. אני רק אגיד שזה... יפן היא באמת משהו מאוד 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 שונה בנוף העולמי לאיך שאנחנו מתייחסים ל... זה אפילו לא לטכנולוגיה ואפילו לא לרובוטים, זה באמת, זה שם התחיל מבובות, אנשים יושבים עם בובות בבתי קפה, וזה כאילו הדבר הכי סביר והגיוני. אני לא, אין לי שום דרך לשפוט את זה, כי אף פעם לא ניסיתי את זה, אני לא בתוך התרבות הזאת, ונראה לי לא סבבה לשפוט תרבות אחרת. כן. יכול להיות שהם עלו על משהו שאנחנו לא עלינו עליו. מתוך העיניים שלנו, והתפיסה שלי, אני חושבת שיש כמובן חשיבות אדירה לאינטראקציה אנושית, אני משתדלת להימנע מללמד בזום. אני חושבת שזה מאוד מאוד, יש, הטכנולוגיה יש הרבה מאוד יתרונות, אבל אוקיי, מנקודת המבט שלי לא הייתי מחליפה בני אדם ברובוטים, בטח לא באופן מלא.
אז אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, מרק צוקרברג אמר, לדעתי הוא אמר שב-2027 כבר יהיה את הטכנולוגיה של ה-AGI, של ה, זאת אומרת, הצ'אט שיכול ללמד את עצמו, ואז כל האנשים ברשת נכנסו לאיזושהי ספירלה של, הנה, עכשיו שליחות קטלנית מגיעה, והרובוטים הם יהיו כאילו בני אדם ותת מין משל עצמם. אז את נמצאת די במרכז העשייה. אני אשמח לשמוע מה דעתך על זה.
כן, אני לא הולכת לנבא כלום. אני חושבת שזה, נבואה ניתנה לשוטים, זה המשפט הכי רלוונטי לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
האמת לגמרי.
אני לא מודאגת, אוקיי? את לא רואה אותי מודאגת, אני מאוד אוהבת רובוטים, אני חושבת שאנחנו חייבים לשים לב לרגולציה, דבר שהרבה אנשים אומרים ואף אחד לא עושה. מאוד קריטי, מהרבה מאוד בחינות, לראות איפה אנחנו שמים את הגבולות. אז אם לי יש את הערכים שלי, ואני לפני שנייה אמרתי איפה אני אשים את הקו של כן, כן רובוט חברתי, לא רובוט חברתי, כן מדבר, לא מדבר, חייבים להתחיל לחשוב על הדברים האלה. אני לא מרגישה שהרובוטים הולכים להשתלט על העולם בתקופה הקרובה, אבל וואו, זה באמת, אנחנו באמת, אף אחד לא יודע עדיין לאן אנחנו הולכים, במיוחד שאף אחד לא מנסה לשלוט בתהליך הזה. אז
למה את חושבת כאילו שאף אחד לא מנסה לשלוט בתהליך?
וואו, זה לא שאלה שאני יכולה לענות עליה. אני יכולה לשער כל מיני השערות לא מלומדות בכלל. אחד, כסף. תעשייה עם מלא מלא כסף. שתיים, זאת שאלה כל כך קשה ומורכבת. אנשים מתחילים לאט לאט לענות עליה. אבל זה תמיד דברים האלה באים באיחור. קודם כל יש תקלה, ואז אנחנו מתחילים לטפל בה. שיח מעניין עם אנשי משפטים ורגולציה, כן.
כן, גם על זה היה לנו פרק.
אוקיי, מעולה.
יש לכם איזושהי כוונה לעשות משהו במעבדה שהוא קשור בנושא הזה?
של רגולציה?
של AGI וכאילו דברים כאלו, כאילו כשיהיה.
כן, אנחנו בגדול, AI, AGI, כל הבאזוורדס, היום הבסיס כמעט לכל טכנולוגיה שהם משתמשים בה, ומאפשרים הרבה מאוד יכולות. אני היום במצב שאני עודפת, חלק מהיכולות, אני כבר לא, אני מחליטה באופן מודע לא להכניס לרובוטים.
מה למשל?
כמו למשל השפה, כמו למשל שיחה וכזה, אבל כל מה שיאפשר לי לגרום לתנועה של רובוט להיות יותר חלקה, לפעולה אוטונומית יותר טובה, אני כרגע לגמרי בעד זה. אלה דברים שהם רק יקחו את מה שיש היום, וישפרו אותו והפכו אותו ליותר טוב. ההשלכות של זה הן יותר במה אנחנו נחליט לעשות עם זה. זה ממש בידיים שלנו, בגלל זה הרגולציה היא רלוונטית, כי היכולת, אפשר להשתמש בה נורא לטובה, ואפשר להשתמש בה גם באופן שלי, הוא נראה בעייתי, אוקיי? עוד פעם, אולי ביפן יחשבו שהוא לא בעייתי, אבל ואולי גם אני יכולה לעשות את המניפולציות הרבה יותר קיצוניות ממה שחשבתי קודם. אבל זה הרבה יותר מה אנחנו נעשה עם הטכנולוגיה, ופחות מה היא מאפשרת. היא יכולה לאפשר דברים מדהימים, לקחת את כל מה שאנחנו עושים היום במעבדה ומדמיינים קדימה, אבל צריך להשתמש בזה מאוד בזהירות.
אם היית יכולה לעשות כל מחקר שהיית רוצה, מה את חושבת שהיית, כזה, מה החלום שלך לעשות?
קודם כל, אני מגיש, כאילו, באמת יש את המזל להגיש עם הרבה מאוד מהחלומות שלי. זה נובע אחד מזה שהמעבדה היא מדהימה, במקום מדהים עם ראש פתוח, רייכמן. וגם העובדה שאני באמת חושבת שעם ממש מעט אפשר לעשות ממש הרבה. סתם אתן דוגמה קטנה, יש לנו אובייקט רובוטי היום בשיתוף פעולה מדהים עם הלל יפה, בית חולים הלל יפה, לקחנו אובייקט רובוטי הכי פשוט, נראה כמו מנורה של פיקסאר, עושה לין, גייז, נודינג, כל מיני תנועות שהן מחוות שהן בבסיס של אינטראקציה אנושית מהיום שאנחנו נולדים. שמנו אותו בחדר מיון בהלל יפה, והוא מרגיע אנשים בהמתנה עד ששעות, הם מחכים שם שעות, ואף אחד לא מתייחס אליהם וכו', וזה כל מה שהוא עושה, הוא לא מדבר איתם כלום, רק אתה יושב מול הרובוט הזה, וזה מה שהוא עושה, הוא שם לב אליך, הוא קשוב אליך.
מה, הוא לא עושה כלום?
כלום, lean, not gaze, הוא כאילו רוכן אליך ועושה nodding כזה, כמו הנהון עם הראש.
אני מבין, גם אני פה הרבה זמן.
בדיוק, והתחושה הזאת, הבסיסית הזאת, אנשים לא רוצים לחזור לשבת ליד המשפחה שלהם, הם רוצים להישאר לשבת ליד הרובוט. זאת העוצמה הגדולה, ובגלל זה, הרבה מאוד מהדברים שאני מדמיינת, אני יכולה לעשות. הייתי שמחה אם היה לי איזה רכב אוטונומי פה, שחק איתו קצת, שאפשר לדון בשאלה אם זה רובוט או לא רובוט. והייתי שמה רובוט, שמנו כבר במעבדה רובוט בתוך רכב שהוא היה כאילו אוטונומי, אבל לא אוטונומי, אבל אלה מקומות שהם נראים לי גם כן סופר מעניינים, משהו שאף אחד לא צריך לפצח עד הסוף, למרות שזו תעשייה שכבר קיימת איזושהי תקופה, ומעלה הרבה מאוד שאלות מעניינות, משאלות של רגולציה, מה רובוט צריך לעשות, מה המכונית צריכה לעשות בסיטואציות מסוימות, ועד איך באמת אנחנו מתקשרים גם לתוך האוטו, גם החוצה, אמון. ודברים מהסוג הזה.
אולי אפשר גם לשים אחד כזה באוטו, ואז אנשים יהיו יותר רגועים בכבישים.
נכון. קודם כל, עדיף שהאוטו ינהג. זה בתור התחלה. אבל אם אני רוצה שאנשים יישבו בתוך אוטו שנוהג, אני צריכה באמת, זה בדיוק הדברים שעשינו, לגרום להם להרגיש שמישהו בשליטה. וממש לייצר באופן מלאכותי לחלוטין תחושה שמישהו מסתכל החוצה מהאוטו. זה מה שעשינו. זה מייצר ישר איזושהי תחושה שכן, אפשר לסמוך על האוטו הזה, אני מוכן לנסוע בו.
מדהים, מדהים ברמות, כאילו תחום מטורף. באמת לא הכרתי את זה לפני, זה באמת מדהים. אולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך אם יש סטודנטים שרוצים להיכנס ככה לתחום הזה, מה היית מייעצת להם לעשות, מאיזה עולם אולי להגיע, או איך באמת עושים את הדריסת רגל הראשונה.
אוקיי, אז בעצם אפשר להגיע כל הכיף בתחום הזה שהוא אינטרדיסציפלינרי, אז אפשר להגיע אליו מכל מיני מקומות, מפסיכולוגיה כמוני. עיצוב, עולמות העיצוב, כי אנחנו מעצבים ומעצבים עבור איזושהי אינטראקציה מסוימת, וכמובן מדעי המחשב וההנדסה שאלה חלקים יותר טכניים, אבל לא משנה מאיפה תגיע, ברגע שזה מה שמעניין אותך, אחר כך תרחיב את היכולות ואת הידע שלך למקומות אחרים. ואם אתם ברי מזל ללמוד ברייכמן, פשוט תבואו למעבדה, תבואו למעבדה לחדשנות במדיה, בקומה שנייה בבניין יזמות, ותגידו שזה מעניין אתכם.
זה כאילו, זה פתוח לכל הסטודנטים פה?
כרגע יש לנו תוכניות מיוחדות בבית ספר לפסיכולוגיה, תקשורת ומדעי המחשב, אבל אם מישהו מאוד רוצה וזה מאוד מעניין אותו, אנחנו תמיד פתוחים לחשוב על חיבורים.
מגניב. טוב, אני אגיד לך אחרי זה. ממש ממש תודה, באמת, זה היה סופר מעניין, ואין לי ספק שאתם תעשו דברים מטורפים עוד. וזהו, ותודה רבה גם לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.